ברוכים הבאים לגדולים וחזקים, הפודקאסט לזכרו של סמל דולב חיים מלכה, השם יקום דמו. כאן עמית, אח של דולב. איתי היום נמצא גיא אדרי. גיא, נעים מאוד, מה שלומך?
נעים מאוד, נעים מאוד, בסדר גמור.
רוצה להציג את עצמך?
כן, אני גיא אדרי. רשמית, בן דוד שלך, של דולב מלכה, בפועל, כמו האחים שלי הקטנים. מנהריה, סטודנט להנדסת תוכנה, גם ביחד איתך עמית. וזהו.
איך אתה בימים האלה?
לא קל, לא קל בכלל. הוא איתנו בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד רגעים. אתמול ב-30 היה לא קל בכלל.
נגיד שאנחנו מקליטים ממש יום אחרי ה-30, אחרי הגילוי מצבה בעצם. היה יום לא פשוט אתמול. והיום אנחנו פה כדי לספר לכם קצת עליו, קצת בכלל. נתחיל?
כן, נתחיל.
יש לך איזה אולי סיפור ראשון, משהו מהילדות. אתה רוצה לספר?
כן, האמת שהסיפור הראשון שאני זוכר מדולב, באופן מאוד מצחיק, זה שהוא נולד. כן, זוכר ספציפית שהוא נולד. הגענו לבית חולים, אני הייתי ילד בן כמעט 8, אנחנו נגיע לזה, כמעט 8. בדבר ראשון שבאנו, אמרתי לסיוון, לאמא שלו, למה לא חיכית עוד יומיים שנחגוג עם הולדת ביחד? כי נולד ב-10 לשמיני ואני ב-12 לשמיני. זה מה שאני לא אשכח אף פעם. עדיין, כמובן, זה לא מנע מאיתנו לחגוג. כל יום הולדת אפשר להיות ביחד, זה לא משנה, היומיים האלה. בין אם זה היה בהוגות של מכבי, שהיו כביכול תמיד ביחד שלנו, ובעוד כל מיני חגיגות אחרות.
טורף. מה שקרה, נכון, אתם יומיים אחרי השני, ממש זוכר את זה. כבר מסתלבט עליך שהוא לפניך, למרות שאתה חתיכת זקן.
כן, כן, אוהב תמיד לקרוא לי זקן. 8 שנים האלה הבדל. במיוחד ב3 שנים האחרונות, תמיד השאל אותי, ואיזה צבע לקנות את המכה הליכה.
נכון. צבעוני. יש לך איזה סיפור ממש של דולב?
קודם כל, אני זוכר שהיינו גם קטנים, אני חושב שהוא היה בן 2, אני חושב. זה היה מלחמת לבנון השנייה, ב-2006. ואנחנו נסענו לדודליזט בדרום, כי פה בצפון לא אפשר להישאר. והוא, כמו כל ילד בן 2, קם מאוד מוקדם. הוא דיין את כל הטלטלים על הראש, לפני שהוא הסתפר. ואני זוכר שאני התעוררתי והייתי רואה אותו, משעמם לו, היה ער לבד. הולך הבית, לא יודע מה לעשות עם עצמו, הולך ומזיז את הראש מצד לצד, כאילו משחק עם הטלטלים שלו. זה היה הרגע שגם אחותי מורן זוכרת את זה עד היום. זה הרגע קטלני. מה עוד אפשר לספר על סיפורים על דולב? יש משהו אחד שאני זוכר ממנו, זה סיפור מצחיק שבמקרה פגשתי אותו. זה היה לפני, אני חושב, ממש לפני הגיוס שלו, אני חושב, בשבועות, אם אני לא טועה. חברים אמרו לי, בוא נצא לאיזושהי מסיבה, לא זוכר אפילו איפה זה היה. יצאנו, ואני פתאום רואה אולי 30 אחריי, דולב נכנס אותה מסיבה. כמובן, הבקבוק וודקה ביד כבר. מפסיד אותה לחיים, באתי לו חיבוק, פתאום מאחורה, הוא לא הבין מי זה, ואז הוא ראה, עשה לי, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, עזוב פיצ'ויות, מה זה משנה?
קטע זקן, הגיוני שלא, לא תצאו לו את המסיבות.
כן, כן, זה לא הבחירה שלי המקום. זה חברים לקחו, אני זרמתי.
אני זוכר מלא סיפורים על השבתות, אצל סבתא, אצל זה שהם חושבים שחק כדורגל.
כן, השבתות זה היה משהו מיוחד. תמיד בכל החגים, גם השבתות זה כאילו רגילות, אבל גם במיוחד בחגים, כשכל הדודים באים, תמיד היינו הולכים לשחק כדורגל כולנו, תמיד זה הקבוצה של אני ותומר בן דוד שלנו, מול שחר, האח שלו הגדול, וכל שאר הילדים במשפחה שזה. אתה, דולב, אביב, כולם ביחד. וזה היה קבוע, כל חג, כל שבת שכולם פה, זה באמת כיף, כיף לא נורמלי. זה היה קבוע תמיד, ליד הבית שלי, הקודם, בוולפסון. ולא רק השבתות, גם החופש הגדול. זה סבתא, שאתם קטנים, אז תמיד מביאים אתכם לסבתא, שעה וחצי הבוקר, אני גם בחופש, מתקשרים אליי, יאללה גיא, קום, בוא. ואני רק מתעורר משינה, מה? תבוא עכשיו.
אני רק רוצה להגיד שילדים בגיל 8 ו-6, או 10 ו-8, לא מבינים מה זה חופש גדול של ילד בן 16, מה זה אומר על השעות שינה שלו, ומה זה זה, ואנחנו היינו מתקשרים אליו 7:30 שיחה ראשונה, 7:45 שיחה שנייה, 8 שיחה שלישית, עד שהוא מגיע. כל רבע שעה נושאים לו טלפון, וכל פעם הוא היה עונה, אומר שהוא בא וחוזר לישון, כמו כל ילד בן 16.
הייתי אופטימי שאני אצליח לעזור לישון.
כן. היינו עושים לו ממש את המוות. בהזדמנות זו אני אתנצל.
הכל נסלח. עם כוונה טובה.
יש לך איזה סיפור מהכדורגל בזה שאתה ממש זוכר, שאתה דולב?
כן, האמת שאני זוכר שזה דווקא לא כדורגל עם כולם, זה כדורגל רק דולב, אני ואתה. דיון תמיד עושים אחד בשער, ואז שתיים אחרים אחד מול אחד. הוא היה קטן, אבל אתה כל מיני נגנב וחילדים גדלים מהר. אז אם פעם כביכול, הוא היה תמיד בא אליי והייתי יכול לעבור אותו במהירות בגלל ההפרשי גילאים והכל בילד קטן, אתה רואה אותו כאילו לומד מזה ואתה אומר, לא, אני אחכה לו עכשיו ליד השער, בוא נראה אותו בה. וקודם כל הוא יקשה, מן הסתם. דבר שני, הרצון שלו להשתפר ולהצליח, התחרותיות שבו הייתה מטורפת בכל דבר. הוא לא היה בוחר קצר דברים, הוא היה בוחר יכול לבוא ולהשתפר, וכן, לנצח אותך. במשחק שלך אני נצח אותך.
נגיד שדולב היה, הזכרתי את זה גם בפרק שלי, שבעודנו מקליטים הוא עולה לאוויר, תשמעו מעניין, שדולב היה ווינר. הוא לא ידע להפסיד, לא בכדורגל, ולא בפיפה, ולא בסטנגה, ולא בדוקים, ולא במונופול.
כלום, מה משתגע?
דולב היה צריך לנצח, ולהיות מקום ראשון. ואתה יכול להגיד שאני והיינו ילדים קקה?
זה לא מילים שלי.
ושהיינו עושים את המוות, ושהיינו... אם הוא מפסיד לי, אז היינו הולכים מכות, ואם הוא מנצח אותי, אז גם היינו הולכים מכות. ובגדול היינו הולכים מכות.
כן, זה כן.
תקופה יפה. היום זה פשוט לא קורה, כי זה לא כוחות.
כן.
ממש ממש... חוויות שאני זוכר את דולב. ברגעים האלה רץ, נותן ספרינט, מתעצבן שהוא לא מספיק מהיר, מסנן איזה כללה של ילד בן 6, איזה... מה הפן? חוזר חזרה למקום עצבני יותר ונחוש יותר. לא יודע, תספר לי עוד משהו על הקשר שלכם, אולי משהו שאני לא יודע.
לא יודע כמה מה זה, מה שאתה לא יודע, אבל כשהוא התגייס, אז צריך לדבר פה ושם, כי גם מי שלא יודע, גם אני הייתי לוחם בצבא, בדיוק כמו דולב. הוא התייעץ איתי פה ושם לגבי מה לעשות, לגבי קורס מ"כים, לגבי מה לעשות, מה שהמלחמה התחילה. ואני זוכר שתמיד הייתי מנסה להרגיע אותו, כי הוא משתגע בצפון. הוא אומר לי, אנחנו במטווח ברווזים, אני לא רוצה להישאר פה, אני רוצה להיות בעזה, מלחמה בעזה. ואני צד אחד הבנתי אותו, כמובן. כל לוחם בסוף רוצה להילחם, בשביל זה אתה הולך להיות לוחם. מצד שני, מי רוצה שקרוב משפחה שלו ילך לעזה? שאח שלו הקטן ילך לעזה. בתור אחד שנמצא בפנים. זה מה שהאירוני. הייתי מנסה להרגיע אותו ואומר לו שגם הזמן שלו יגיע להיכנס. וכן, הזמן הגיע לצערנו. הוא נכנס. וחוץ מזה, תמיד הייתי מנסה לעזור לו, וכמו דולב, אני מנסה לעזור בחזרה. הייתי אומר, נגיד, אם חסר לו ציוד, הוא עושה לי, לא, לא, יש לי הכל, יש לי ספרים, אתה צריך ציוד? אני שואל לי כל הזמן. ואני כזה, לא, אני השתחררתי, אני שואל אם אתה צריך, אני כבר לא צריך. לא, אני, אם אתה צריך, יש לי. זה דולב.
דולב, אף פעם לא, אף פעם לא צריך כלום. אני יש לי הכל, אני הכל טוב, אני מקסימום יכול לעזור לך.
בדיוק, זה הייתה הגישה.
אתה מרגיש שהקשר שלכם השתנה מאז שהתגייסת? מאז שהוא התגייס, סליחה.
מאז שהוא התגייס, זה משהו שהרבה אנשים שמו לב אליו, גם אני שמתי לב אליו כמובן. זה שהוא ממש, ממש כאילו התבגר וגדל בבום. הרבה אנשים כאילו אמרו לי, בוא, אני זוכר את דולב קטן, כאילו, ילד קטן לא באופי, פשוט בתור ילד. פתאום אומר לך, בן אדם בן 18-19, לוחם, סוס, חבר על הזמן, בקטע טוב. שור, שבא יטרוף את העולם, אתה אומר, בוא נה, תראה מה נהיה ממנו, איזה מטורף, איך הוא גדל. אז אם הקשר השתנה, הוא לא בדיוק השתנה, הוא פשוט יותר בוגר נקרא לזה, משהו כזה, לעומת שנים אחורה. בפועל גם שהוא היה ביוד ב', היה ביוד א', היה אותו ראש. זה לא שהיה שונה עם דולב.
אני אגיד שאני הייתי בטוח שהוא מתגייס לצהל ונכנס לכלא שבוע אחרי.
כולנו.
הייתי בטוח שהוא הולך להיכנס לכלא. דולב יש לו פיוז בחוב.
כן, כן, זה מה שתמיד אמרנו עליו. שהוא מגיע עצבני למקום ואז נרגע.
יש לך את הסיפור עצבים שלו ככה בסלוף?
וואלה, יש לי סיפור שעם הפיוז שלו, זה דווקא שהפתיע אותנו לטובה. לא של העצבים. אני זוכר, היינו בסמי אופר, נגד משחק של מקבי, נגד חיפה.
אנחנו נגיע גם לדבר על מקבי, לא לדאוג.
כן, כן, זה בהרחבה. ניצחנו 3-1, אבל חיפה לקחו אליפות, כי באר שבע באתו בטלי. ואיך שאנחנו הולכים, מקיפים את כל סמי אופר, בהתאם לראש להבטחה, יוצא נחיל של איזה 1,000 אוהדים מהיציא הצפוני של חיפה, לא שמח לראות כמובן אוהדי מכבי מולו, ואיזה ילד אחד בן 7, משהו כזה, בא אלינו עם מקל שמטטה, וצועק אלינו, את מי אתה מקלל, את מי אתה מקלל, והוא בדווקא לדולב, אמרתי, אוי לא, הוא הולך לגמור את הילד הזה. אולי דווקא שם דולב והרגוע. דחיפה אחת, לא משהו נורא, הגיע לילד. דווקא שם הוא הפתיע עם הפתילה יותר ארוך ממה שידענו.
אני אגיד שאני מאוד חששתי באירוע, לחיים של שלושתנו ובעיקר לחיים של דולב. אני ראיתי אותו, אני לא יכול להראות לכם את זה כי זה מוקלט, אבל ממש עושה גוף עם היד. ואני ספרתי בלב תוך כמה שניות הוא הולך לשגר אותו לפרצוף של הילד. באמת, פשוט ספרתי לאחור, ואני רואה אותו מתאפק ומתאפק ומתאפק, ואני אומר, בבקשה, שמשהו ייקח את הילד הזה מפה. כי גם הלכנו שם, ניסינו ללכת, והילד רדף אחרינו.
כן, הם פשוט הגיעו אלינו. אנחנו לא חיפשנו את האינטראקציה איתם.
כן, היה באמת מאוד הופתעתי מהפתיל שלו, אלו. טיל מאוד 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 קצר.
זה השתלב בכל מובן בחיים שלו, גם עם אנשים. הייתי פעם שגיע אותו, הוא עושה לך, ביפה. נתק אותי, תשחרר אותי, אין לי כוח, יאללה, לך, עזובתי.
נתק אותי.
נתק אותי, זה היה צמד מילים שלו. אבל כן, לא היה לו הרבה סבלנות להרבה אנשים. נגיד זה ככה, אנשים שהם שוגעים אותו, חותך אותם כמו שצריך.
אז אם נחזור שנייה לצבא, אני הייתי בטוח שדולב דולב הולך להיכנס לכלא אחרי שבוע. הייתי באמת בטוח, כי דולב היה אחד ש קודם כל אי אפשר לצעוק עליו. אמרתי לך, עם הפתיל הקצר שלו, אתה בטח יודע כמוני.
כן.
אי אפשר לצעוק עליו, והייתי בטוח שהמפקד הראשון שיצעק עליו, כי זה לוחמים. דולב הולך לצעוק עליו חזרה. והייתי בטוח שהוא לא יראה בית בחצי שנה הראשונה, ואחר כך ייכנס לכלא תוך כדי.
כן, הכל זה גם על הערות של התחצפות. כן. לא תגיד...
והוא גילה שם בגרות, והוא התבגר בצורה מפגרת. היינו מאוד גאים בו, וכל פעם שהיה איזה אירוע קטן, אז אתה אומר, אוי ואבוי. אוי ואבוי, ואמא שלי בכלל. יהיו שנדבר איתו בטלפון, דולב, רק אל תדרוך את הנשק על המפקד, בבקשה. זה היה הווייב.
כן, אבל נראה לי גם שאם תגיד את זה למפקדים שלו שהיו פה, מהלך השיבה, תגיד להם שזה מה שחששת, יגידו לך, אבל אתם לא בכיוון, זה לא דולב, דולב הבן החיילים הכי טובים של המחלקה, הוא אמור לתת מק עם הקצה הראשונה, קצה אפס כביכול.
נכון.
וזה מאוד מתחיל כמה זה שונה ממה שאנחנו ציפינו.
מנגד, אם תשאל את החברים שלו בצבא, הם יגידו לך, וואי, אתה כזה צודיק.
כן. הוא יודע את הקהל שלך, מה שנקרא. הוא יודע להתנהל עם כל בן אדם כמו שצריך להתנהל איתו.
טוב, הגיע הזמן לדבר על האהבה הכי גדולה שלו. רמז זה לא נשים. טוב, שומעים, מי שלא מבין, מכבי. דוהרים לאליפות בעודנו מדברים. אני מאוד מקווה שאני לא פותח פה.
כן, חשוב.
מכבי.
וואלה, מכבי. כמובן שאנחנו מקליטים, יש צעיף של מכבי לידינו. אהבה למכבי זה אהבה באמת מגיל אפס. אצל כולנו, כל המשפחה. לא זוכר בני כמה היינו שהלכו פעם ראשון למשחק כולנו ביחד. זה לא היה יותר מגיל חמש של דולב, אפילו פחות. והיה תמיד שתי דברים שליוו אותנו משחקים של דולב. אחד כמובן, זה סמיץ' בר בסוף. סמיץ' בר בנהריה, תמיד. גם שהימיד ודולב היו קטנים, הם היו נרדמים באוטו, אני ואבי, אבא שלהם. יש מן קדימה, ירים בנציאה, וכל פעם אבי אומר, הלאה, הם ישנים, אולי הפעם לא נעצור בסמיץ' בר. זה כבר נשרדו חביתה, אני עייף. איך שהם מגיעים לצומת של נהריה, מתעוררים, אבא, סמיץ' בר. זה משהו שיותר בטוח מכל דבר אחר. יותר בטוח מזה שהשמש תצרח מחר בבוקר.
גם כשנוסעים לקריית שמונה, חשוב להגיד, אנחנו נוסעים לקריית שמונה למשחקים, אנחנו חוזרים לסמיץ' בר, עוברים דרך שלומי, נוסעים לנהריה לסמיץ' בר, וחוזרים הביתה.
כן, זה היה בטוח. זה היה זה, והדבר השני שהיה בטוח במשחקים של דולב, זה כבר יותר מאוחר התפתח. תמיד קראנו לו המלכות של מכבי. זה משהו שבחיים לא עזבנו אותו, שיגענו אותו בדבר הזה. ברמה של המשחק אחד שהובלנו, ובסוף הפסדנו, ואחותי שולחת לי הודעה, תוציאים את דולב מהמגרש. אז כן, תמיד צחקנו עליו, כמובן לא ברצינות, אבל צחקנו עליו, אז זה תמיד, והוא מתחרפן עלינו, כי היה למישהו עם פתיל שלילי. ומה עוד אפשר להגיד על מכבי? המון רגעי אושר שבלתי ניתן לתאר אותם, בבלומפילד, כל מגרש אחר, אבל בלומפילד כמובן זה הבית, בין אם זה ה-5-0 בדרבי, שניצחנו והיינו ביחד וחזרנו הביתה, כאילו חזרנו שיקורים מסיבה, ככה זה הרגיש. הניצחון 3-2, גם היינו בו, לא שזה אבי, של יובנוביץ', אבל לא משנה. זה היה באמת רגעים מטורפים, ומעניין לחזור לבלומפילד, לראות איך זה הרגיש. כי אותו דבר זה לא אותו דבר עכשיו.
יש לומר שאנחנו מקליטים היום השני באפריל, בעוד שבוע, יום שני, משחק עונה. נגד מכבי חיפה, אני ואתה בטוח נהיה שם.
כן, זה בטוח.
מה התחושות?
עוזרים פעם ראשונה.
איך התחושות?
מלחיק קצת, למען האמת. לא בגלל המשחק עצמו, לא בגלל המעמד, של פשוט איך יהיה לחזור, לפרוס את הדגלים שלו ביציאה, כי אנחנו באים מוכנים למשחק הזה. יש שלט מטורף ששחר בנות שלנו צייר, שהולך איתו בשעה 11. יש עוד דגלים שאנחנו נתלה איתנו בשמונה כל משחק. יש צעיפים עם השם שלו. יש חולצות יהיו עם השם שלו. לכולם. זה יהיה לא קל. לא קל. חלק מהשירים, ללא ספק, ייגעו בנקודות. כמובן, הסלוגן, מרגע של עצבות נצא גדולים וחזקים. זה כמובן שיר שישחק על הרגש. אותו דבר גם הכל בלי של מכבי. זה אחד השירים שדולב היה שר בהכי טירוף שראיתי בכל, לא משנה באיזה יציע. אז יהיה לא קל. אבל איך דולב תמיד אומר? אין קשה, יש לא קל. אז עוד רגע לא קל. והוא איתנו, והוא איתנו, והכל טוב.
אתה רוצה לדבר על העץ?
על העץ, וואה. יש מסורת שהתחילה גם בשחר, למען האמת, בן זאת שלנו, לפני לא יודע כמה שנים, המון שנים, שנינו קטנים, שבקיבוץ גלויות, ברחוב בתל אביב, בדרך לחניון, יש פתאום אי תנועה עם עץ באמצע, שהוא מחלק את הכביש לנתיב אחד משמאל ושתיים מימין. ויש מסורת בשביל המזל, כי מה לעשות זה כדורגל, לעבור תמיד, 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 בצד שמאל של העץ. וכשעוברים ממש, ממש מול העץ, כל מי שבאוטו מרים ידיים ורגליים באוויר, ממש עוזבים הכל, גם נהג, עוזב את ההגה, עוזב דפשות, עוזב הכל. וצועקים כמו מפגרים, עד שעובר העץ, וממשיכים הלאה. אם זה לא קורה, אנחנו מסכנים את הניצחון.
אני אגיד שאני זוכר את דולב, שאנחנו מסיים את העץ, תמיד מוחא כפיים באטרף, שלא ראיתי אף אחד ככה בעץ. תמיד כן. הוא המכניס, כאילו, כמו לפני ש... שחקן כדורגל עולה למגרש, יש לו את הטקס שלו, איך להיכנס למצב מלחמה. אז העץ זה הטקס שלנו, והטקס הפרטי של דולב, איך להיכנס עכשיו למצב של 100 הנסיעה הרגועה שהייתה, בכל זאת. נסענו איזה נצח.
כן.
למצב מלחמה, קרב.
מצב מכבי.
מצב מכבי, וזה מכניס לאטרף.
כן, הוא היה... תמיד במהלך שנים זה היה... של מכבי, והוא פתאום הכניס, אנחנו זרמנו איתו כמובן, כי אי אפשר שלא, הוא הכניס את הכפיים וצעקות של יאללה מכבי בטירוף, ואתה לא יכול לזרום דבר כזה, הוא מכניס גם אותך לטירוף אם אתה רוצה או לא רוצה. זה היה... הטירוף שלו המגרש היה מדבק, אין מה להגיד. זה היה פשוט מדבק.
יש איזה משחק אחד שאתה זוכר מההתחלה ועד הסוף את דולב בכל מיני רגעים, איזה משחק שדולב היה משהו מיוחד.
את ה-5-0. את ה-5-0 בדרבי.
איזה מהם?
את האמת להגיד לך, אני לא זוכר בדיוק איזה מהם. אני זוכר כדולב במשחק הזה. אני חושב זה היה עם עוד אימפריצה והכל. אני זוכר שפשוט אנחנו עומדים שם, וגם בטירוף של המשחק, אבל גם לא מאמינים למה שאנחנו רואים בעיניים. באמת, לא מאמינים. זה היה, אני זוכר אותו הולך בשורה שלנו, כבר בסוף המשחק, האנשים כבר הלכו הביתה, אנחנו נשארנו קצת במגרש, גם ככה יש תור, אז אנחנו רכים ביציאה. אני זוכר אותו הולך, הלוך חזור, הלוך חזור, בשורה. בעצם לא מאמין למה שראינו, לא מאמין למה שחווינו, חוויה לא נורמלית. וזה מבין המשחק שאני הכי זוכר ממנו. זה הכי זכור לי.
מדבר על השוער?
על השוער? כמובן.
מדבר על השוער,
כן. האמת, אמרתי לך שזה משהו שכביכול חשבתי עליו אתמול, ואז אתה בדברי הספרד ב-30 גם חשבת על זה. זה היה צעוף מקרים לא נורמלי. גם אמרתי לך את זה, שאנחנו באמת חושבים כמו אחים. יש קטע מכבי בבלומפילד, בעיקר הבעיטת שוער הראשונה של היריב, שכל 30,000 איש צועקים לשוער, לפני שהוא בועט הבעיטת שוער הראשונה שלו במשחק, צועקים לו ככה עד שהוא בועט, כשהוא בועט צועקים לו מניאק, כולם, ביחד. היו חלק שהם הכניסו עוד כללה אחר כך, זה כבר תפס, וכבר נהיה רוב האנשים שמכניסים את הכללה הזאת. ואז דולב היה צורק את הכל, ובסוף היה מוסיף את המילה, את הכללה, מונגול.
מונגול!
תמיד צורק בטירוף. וכולם מסתכלים עליו ונשברים מצחוק, כי אף אחד לא מצפה לזה. וגם זה תפס כמובן.
תפס, תפס יופי.
בטח תפס. וגם אנחנו התחלנו לצעוק. ועד היום זה מצחיק אנשים ביציאה. דבר שלא... אף אחד לא ציפה עליו. זה פשוט תפס אותך תמיד בטירוף, כי לרוב אתה לא זוכר שזה הולך לבוא. ואז פתאום הוא צועק את זה ושובר אותך מצחוק.
אני יודע שאנחנו עוברים קצת מדברים שמחים ומשנים טיפה אווירה. אני רוצה לדבר איתך על הראשון למרץ. איפה תפסה אותך הודעה?
וואו. הראשון למרץ היה... אני לא ספק אחד הימים הקשוחים שהיו לי בחיי. ההודעה תפסה אותי ב... יום שישי בערב, זה בבית. לפני שההודעה הרשמית יצאה, אח שלי התקשר אליי, אופיר, ושאל אותי אם אני יודע, בדיוק קמתי משנה כמה דקות לפני. הייתי עוד הפוך מהשנה, לא הייתי מפוקס. ואופיר שאל אותי אם אני יודע מה הכתובת שלכם פה באבדון. כי בסוף אתם מפונים משלומי, לפה אין שום מקום שהכתובת מופיע. ואמרתי לו שלא, שאני לא יודע מה הכתובת, אבל אפשר להתקשר להעמיד לשאול. ולא, לא בעיה. הוא אומר לי, הבנתי, טוב, לא משנה, אל תגיד לאף אחד ששאלתי. זה היה לי מוזר. ואמרתי, טוב, נתקנו את השיחה, ובמשך כמה דקות אחרי זה, כשאתה בא יותר מתאפס על עצמך מהשינה והכל, התחלתי לחשוב למה הוא שאל את זה. שאלה מאוד מוזרה, שאתה לא נתקל בה ביום יום בדרך כלל. מצד אחד רציתי לשלוח לו הודעה של מה קרה. מצד שני, אתה לא רוצה לשלוח את ההודעה הזאת. כי מי רוצה לשמוע חדשות רעות? בטח אם זה משהו כזה. והתלבטתי עם עצמי. אני בסדר, תכף יש לך את ההודעה, את הדחייה הזאת. וממש כשבאתי כבר לשלוח את ההודעה, אז הוא התקשר לאמא שלי. להגיד לה מה קרה. ואז קיבלנו את הבשורה מן הסתם. ונפל הסימון מן הסתם. וזה היה הרגע שהוא נצרב לי בזיכרון. נגיד את זה ככה, בין אם זה הצעקות והצרחות של אמא שלי, של מורן אחותי. העיכול של הבשורה. המחנק בגרון, הבכי, הכל. והרוב אני מנצל להיות, להישאר כאילו חזק בשביל אנשים, נגיד את זה ככה. בשביל אמא שלי, בשביל מורן, בשביל כל מי שצריך לפעמים כתף טיפה יותר חזקה. ולא באמת היה אפשר. לא באמת היה אפשר, אני זוכר שהלכנו... הבית של סבתא להודיע לה, וזה גם תהליך בפני עצמו.
נכון.
עד שאבא שלך אמר, חכו לי, אני אבוא, אני אודיע לה, שזה מטורף בעיניי, שהוא הצליח להגיע ולהודיע בעצמו, כי זה הדבר הכי נורא בעולם. אני גם זוכר שהתקשרתי אליך, שהיינו שם למטה, חיכינו לו, צריך לראות מה איתך, ו... עלית לי, ואני זוכר שפשוט לא היה לי מילים להוציא מהפה.
אני ממש זוכר את השיחה הזאת, זו השיחה ששתינו מבינים. אני רואה את השיחה ממך, אני יודע בדיוק למה התקשרת, אנחנו גם כבר יודעים, כולם פה בשוק.
כן, ברור.
וזו השיחה של... שאלת אותי מה עושים, אמרתי לך אני לא יודע, ואז היה עוד איזה שתי דקות שזה שקט. אף אחד לא מדבר, שתינו בשיחה, שתינו יודעים למה אנחנו בשיחה.
כן, שתינו גם בוכים ברקע.
ולא אף אחד אין מושג מה להגיד. בסוף אבא שלי בדיוק הגיע גם, ואני... הגיעו לפה אנשים, אני צריך...
כן.
להראות יחס.
כן, אז סיימנו את השיחה הזאת. זה... את השיחה שנאמר בה כמעט כלום, ובו זמנית נאמר בה המון. עלינו לסבתא, עוד הנולדה, לא משנה. היה לא קל, אבל עברנו גם את זה. ואז באנו לפה. עכשיו, בו זמנית, החברים מתקשרים, כי הם נוהרים לצאת איזושהי מסיבה שהם מצאו, רצו לצאת אנשו. ואני זוכר שלא רציתי טלפונים, מאף אחד. לא רציתי לדבר עם אף אחד, רציתי את השקט שלי, אז שלחתי הודעה לעידו, לחבר הכי טוב שלי. אמרתי לו, תקשיב, קרה משהו, נדבר אחר כך, אני לא אבוא היום למסיבה הזאת. אני אדבר יותר מאוחר, אסביר לך מה קרה, אני, אל תגיד גם לאף אחד אשר את זה בינינו, אני לא רוצה טלפונים. תגיד פשוט, גיא לא מגיע, וזהו. והוא אמר לי, סבבה. ובקלי זה היה יומיים נוראים, נגיד ככה שישי שבת, הלוויה בעצם הייתה רק בראשון, הלוויה. וזה היה בעצם סופה של להקל את מה שקורה, ולעשות להקל את מה שקורה, יותר נכון. לנסות להבין מה קרה בכלל, איך זה קרה. כל פעם עוד אנשים מגיעים, ואז שוב מציף לך את הכל. זה לא קל.
אנחנו ממש כבר לקראת סיום. חכה שהמטוס פה יעבור. בהצלחה. אולי זה יהיה קצת קשה, אולי לא תהיה לך תשובה אחת. עוד מטוס. הצלחה גם לך. תנסה לחשוב אולי על איזשהו ערך מרכזי שדולב הביא, אולי ערך מרכזי שהוא משאיר אחריו. תנסה לחשוב על זה.
יש לי את התשובה כבר. פשוט כי היינו הייתי בחתונה של חבר, מה שבוע שעבר. ואמרתי לעצמי שאני עוד לא מרגיש בנוח מספיק עם עצמי, ללכת, לרקוד, לחגוג, כביכול. אמרתי, נלך לחופה, לשמח את החבר, ויחזור. וישבתי שם עם החברים והכל, ובשיחה עם שתי חברים, כל אחד לבד, דיברנו על זה ש... אמרתי להם שכאילו דיברנו על דולב, בקטנה. אמרתי להם שכולם, לאורך כל השבעה, וגם בסופה שלפני השבעה, לפני ההלוויה, אמרו שאם הוא היה רואה אותנו מלמעלה, הוא היה אומר, יאללה, מה אתם כאילו, מה אתם כבדים? לכו הביתה. הכל בסדר.
נכון.
ובאופן מאוד מצחיק, אף אחד לא דיבר על זה עם אף אחד, אבל כולם אמרו את זה. הם שמעת את זה מהמון כיוונים, וזה באמת היה ככה, כי גם אני הרגשתי ככה. ואני זוכר את עצמי יושב שם ואומר, אותו דבר, אם הוא היה, כאילו, יכול להגיד לי משהו, הוא אומר, אל תהיה מטומטם, אתה פה, חתונה של חבר שלך, לך תשמח אותו, לך תרקוד איתו. אני אמרתי שתלך תרקוד איתו.
אם הוא מבקש, זה בעיה.
כן, ו... אני יושב שם, מסתכל על הפרצוף שלו, שעל הצמיד, ואני שומע אותו, אומר את המשפט שלו, כמו הצוואה שלו. אתה חיים פעם אחת כוסומו, אז תהנה מכל רגע בחיים, בדיוק כמו שהוא עשה. איך שהוא אהב לנצל כל רגע, איך שהוא אהב, אם הוא רוצה לעשות משהו, אז אותו באותו רגע לא אכפת לו, מי אומר, מה הוא אומר, מה... הם מדברים, לא היה אכפת לנו כלום. היה עושה מה שהוא רוצה. וכן, זה. זה אז, אני חושב ש... איך מרכזי שהוא הביא, שאני חושב שיכול לעזור גם להרבה אנשים, אני יודע שיכול לעזור לי בוודאות.
אנחנו נדבר... אתה מדבר על מרגע של עצבות, נכון?
לא.
לא?
לא. אני מדבר על דווקא על חיים פעם אחת, קוסומו. המשפט הזה, משפט שלו, משפט שהוא באמת תן חיים, צבא, כאן זה איך שאתה רוצה. זה פשוט... פשוט לעשות דברים בלי לפחד יותר מדי, בלי כלום. פשוט ללכת על זה. וזה דבר שהרבה אנשים אמרו לי שזה משפט שהוא מאוד חזק ומאוד נכון, באמת ככה צריך. ולזה נלך. לפי זה נחיה.
קודם כל, חד משמעית, חיים פעם אחת קוסומו הזה מקועקע לי על היד, וזה ילך איתי לעוד הרבה זמן. אני רוצה שנדבר שנייה על המוטו השני, שתפס חזק במדבקות, בהכל. אז... נשים את האנדר ונדבר. טוב, עומר סלוק מסתבר קצת עם האנדר. הנה האנדר. רגע של עצבות, נצא גדולים וחזקים. למה דווקא זה, ואיפה זה תופס אותך, איפה אתה מרגיש שזה מתחבר לך לדולב בכלל, למה דווקא זה הכי מתאים לו, והלאה.
טוב, קודם כל מן הסתם זה שורה משיר של מכבי, מי שלא יודע. זה אחד השירים הכי ותיקים ביציע, אני חושב. והוא מסמן הכל, בין אם זה מה זה מכבי, ובין מה זה אומר להיות אוהד מכבי. ומקום דולב, אחד שלא הוריד את החיוך היפה שלו מהפנים לרגע, שלא הוריד את הראש אף פעם, אין אחד שמייצר את המשפט הזה יותר טוב ממנו. אני גם מאמין שזה משהו... היה אומר לנו, אם הוא יראה אותנו עכשיו, עכשיו, בכל החודש האחרון, בשבעה, בהלוויה, הכל. והוא... זה קשה, אבל הוא השאיר אותנו פה, כמו שאמרת, ב-30, הוא השאיר אותנו משפחה אפילו יותר מגובשת ממה שהיינו. לא ידענו זה אפשרי, אבל מסתבר שכן. ואנחנו יותר חזקים אי פעם, יותר מאוחדים אי פעם. חברים שלו, שפה, שבאופן אישי הכרתי לא יותר מדי. הכרתי בקטנה, גם לא הכרתי גם את כולם, בעיקר מסיפורים של דולב. הכרתי את ניטאי, הכרתי את חרפוף, לא מעבר. וזה שקרה כאילו החבורה הצטרפה למשפחה.
ממש.
אנחנו רוצים. חבורה, משפחה, חברים, לא משנה. יוצא מהסיפור הזה, גדולים יותר, חזקים יותר. בדיוק כמו שהמשפט רוצה, בדיוק כמו שדולב רוצה.
מרגיש לי שזה כאילו, דיברת מקודם על החתונה, שאומר לך, מה אתה מטומטם, כאילו, לך תרקוד. הרגשת שזה מה שהוא אומר, ידעת שזה מה שהוא היה אומר. ומרגיש לי שכאילו, מרגע של עצבות נצא גדולים וחזקים, זה בדיוק זה?
בדיוק.
במעודן, במילים יפות יותר, במוטו, ובמכבי.
כן, לגמרי.
אז מרגע של עצבות נצא גדולים וחזקים, אני ואתה הולכים ביחד לעבר סוף התואר הראשון, אני לצהל ואתה למצוא עבודה, נזכיר דירה בתל אביב, ניסע למונדיאל. נצא גדולים וחזקים.
חד משמעית.
נראה לי שנסיים פה, אז תודה רבה לך גיא. תודה רבה שהשתתפת.
הכבוד הוא שלי.